צהריים טובים. לפני שנתחיל, אני רק אקדים ואומר שאני תמיד רגיל לומר שאם אנחנו מאמינים שבכל דבר בעולם יש השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא משקיע, אז אחת כמה וכמה, שכתוב בהרבה ספרים, שהקדוש ברוך הוא משגיח על איך התורה מופיעה בעם ישראל, איך דברי תורה מופיעים, איך תורה מופיעה בעם ישראל. באמת כשהכנתי את השיעור הזה התלבטתי לדבר על תפילת ישרים, לדבר על פורים, ופתאום ראיתי שהקדוש ברוך הוא צירף שבדיוק המקום שאנחנו עומדים בו במסילת ישרים מבאר דברים שממש שייכים לדברים של פורים, אז החלטתי שחצי שיעור נעשה על מסילת ישרים, ואחר כך יהיה חצי על פורים ותראו שהדברים ממש מתקשרים ומשלימים זה את זה, הכל בהשגחה פרטית.
כך היה גם בשיעור הקודם.
כן, נכון. ויש דברים מיוחדים איך תורה מופיעה בעם ישראל. טוב, בפעם האחרונה עסקנו בהתבוננות של הרמח"ל אחרי שהתבוננו על הגוף, שמהגוף רואים, מחיי הגוף של האדם, שתכלית האדם היא לא בעולם הזה, מחולשת הגוף, מכיליון הגוף, מהיסורים של הגוף, שאי אפשר לחשוב שפה נמצאת תכלית השלמות של האדם, פה המשענת הבטוחה שלו לעד ולעולמי עולמים, זה עולה מתוך הגוף. אחר כך הרמח"ל עבר להתבונן על זה שגם מהנפש שלנו, מהנשמה, מכל החלק הפנימי של האדם, כשהוא מתבונן פנימה, הוא רואה שהוא לא, אי אפשר לראות שתכלית חיי האדם היא בעולם הזה. כי הנפש, הנשמה שלנו, לא מקבלת את סיפוקה מהעולם הזה. דיברנו על זה, מה שמייחד את נפש האדם, שהיא זוקקת פרנסה הרבה יותר רחבה מאשר צורכי הקיום שלנו. זוקקת משמעויות רוחניות, עולם מוסרי, חפץ של הטבה. יש רבדים שלמים בעולם הפנימי הרוחני של האדם שהם לא מקבלים את סיפוקם מהחומריות של העולם הזה. ועל כן אמרנו, וזה עצרנו בעצם בפעם הקודמת, שעיקר ההזנה של הצד הפנימי של האדם הוא בעצם בא ממקום רוחני, מאותו מקום שהחלק של הפנימי של האדם הגיע מהעולם הבא. התורה והמצוות הם באיזשהו מקום נותנים את ההזנה אל החלק הפנימי של האדם, ואז דיברנו גם על מעלת השמחה שמייחדת את האדם, שפיקודי השם ישרים מסמכי לב. אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה מאוד משמעותית שהרמח"ל רומז פה, שוזר פה בין הדברים, כמו שאמרנו, בשיעורים הראשונים, זה הספר שהרמח"ל כתב אותו אחרי כל הספרים שלו, כל הספרות שלו בקבלה, ורמז פה ממש לפעמים במילה אחת מאמרים שלמים שהוא כותב במקומות אחרים. בסוף הפסקה שקראנו בפעם שעברה, שהוא מדבר שם על שגם הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלכים, הוא יביא לכל מה שבעולם אינם חשובים לה, כלום, מדוע שהיא בת מלך? כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן העליונים? וכך אמרו זיכרונם לברכה על כורחת הנוצל, כורחת הנולד, כי אין הנשמה אוהב את העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. מסיים הרמח"ל, אם כן, ודאי לא היה בורא, הבורא יתברך, בריאה, לתכלית שהוא נגד חוקה ונמנס ממנה. אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל שכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס לנשמתו כעולם הזה, אלא עד רבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. ואני שואל, מה פירוש המילים שהרמח"ל אמר פה בדרך אגב? אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא, על כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו ובזמנו. אני יודע שצריך לעבוד לקדוש ברוך הוא, לעבוד להשם. מה פירוש צריך לעבוד לנשמה? מה זה עובדים לנשמה? מה זה עבודה זרה? יש משהו שאנחנו עובדים לו חוץ מהקדוש ברוך הוא? זה לא מובן. ובכלל, יש שאלה כללית מאוד 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 רחבה שאנחנו רק ניגע בה לקצה קצה המזלג, שהיא רבים רבים עסקו בה, קולמוסים רבים נשברו עליה. מה התכלית של הנשמה כשירדה לעולם הזה? הרי זה שהנשמה מקבלת פרנסה פה, זה ברור. אז יש לה תורה ומצוות, מזינים אותה במשהו. אבל סוף סוף, מה התועלת שתהיה לה בעולם הבא? היא הגיעה מהעולם הבא. והיא חוזרת אל העולם הבא. מה הרווח הגדול שהיא מצליחה לעשות על ידי המצוות שלא היה לה לפני שהיא ירדה לעולם הזה? הרי הנשמה, אנחנו אומרים, היא חלק, כתוב בחז"ל, כתוב בנביא, חלק אלוקא ממעל. הנשמה נאצלה ממקומות כל כך עליונים וירדה לפה. לכן אתה אומר, היא צריכה את המזון שהיה לה שם. נו, אז מה היא מרוויחה בזה? שתישאר שם, תאכל שם את מה שהיא צריכה. מה היא צריכה לבוא לפה? לסבול פה, לקבל איזה משהו שקצת יחיה אותה, ייתן לה קורת רוח, ותחזור לאותו מקום, למקום אחר. מה הרווח שיש לנשמה?
כאן היא יכולה להתקדם.
אבל איזה התקדמות יש לה? שהיא לא הייתה יכולה להשיג אותה בעולם הבא. מה המעלה שיכולה הנשמה לקבל בעולם הזה, בשביל העולם הבא, שלא היה לה בעולם הבא? זה מה שאנחנו רוצים. מה? נכון, אבל הבחירה היא נעשית רק בעולם הזה. השכר על הבחירה אנחנו מקבלים פה, אבל האם יש משהו, וזה מה שאני רוצה היום טיפה להתבונן, האם יש משהו שהמצוות, דווקא כמו שהזכר, בעולם הבחירה, נותנים מעלה לנשמה שהיא תקבל אותה לא פה, בעולם הבא? שכר על המצוות אין פה, יש בעולם הבא, עיקר השכר. אבל את הדבר הזה אי אפשר להשיג במקום אחר, אלא רק בעולם הזה. תכף ננסה להתבונן והדברים יבנו יותר. הזכרנו בשיעור שעבר, שהאדם מורכב משני כוחות מנוגדים. יש לאדם שתי משיכות. משיכה אחת שבאה לו מצד הגוף, והיא מושכת אותו לפה מטה. הנאות, עינוגים, נעימות, ואם לא נעים אז זה כואב. זה שפה שהגוף מבין אותה, אם נעים לי או לא נעים לי, ומושכת אותו לענייני החומר. מצד שני, ראינו שהאדם זוקק, יש לו תביעות פנימיות לעולם בעל משמעויות, לעולם עם ערכים, עולם עם מוסר, שמושך אותו לכיוון אחר. והאדם נמצא בתווך. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. זה הזכרנו בשיעור שעבר. מה יוצר את ההרמוניה אצל האדם בשני הכוחות המנוגדים? שני הכיוונים הללו שבעצם כל הזמן האדם מתרוצץ בינם. איפה האדם ימצא את השלום הפנימי? שיכולים שני הכיוונים המנוגדים להתחבר ביחד. בשביל הדבר הזה, וזה מה שאני רוצה לנסות קצת לבאר היום, נברא באדם, או לא נברא, ניתן לאדם החלק הכי נעלה שיש בו, שאנחנו אולי רגילים הרבה להשתמש בו, אבל היום טיפה נתבונן בו, אותו חלק שקוראים לו נשמה. החלק של הנשמה, שבאדם יש לו כוח מאוד מאוד גדול לאחד דברים שונים, לאחד ניגודים. ואני רוצה טיפה לנסות לבאר את הדברים הללו. באופן כללי מאוד, ואנחנו לא נותנים עכשיו שיעור בקבלה, אבל משהו בכל זאת על קצה המזלג, רגילים לחלק את העולם הפנימי של האדם לחלוקה פנימית של שלוש מדרגות. נפש, רוח ונשמה. יש עוד מדרגות יותר עליונות שבדרך כלל לא מדברים עליהן, אבל נפש, רוח, נשמה, זאת החלוקה הפנימית של האדם.
יחידה.
אנחנו עכשיו ננסה להסביר בדיוק מה ההבדל בין כל אחד, ומה התפקיד, אבל באמת על קצה המזלג, כי על כל אחד לבד אפשר לתת סדרה של 10 שיעורים. וגם אני לא ברח לי בשביל לתת את זה. אבל באופן כללי, נאמר כך, הנפש זה הכוח החיוני שבאדם, שהוא שותף לגוף. הוא נותן את התפקודים של הגוף, את התחושות של הגוף, הוא מפעיל את הגוף. לכן המקום של הנפש הוא נמצא בדם. כתוב כי הדם הוא הנפש. זה בתורה נאמר שזה הסיבה שאסור לאכול דם, איסור אכילת דם, כי בעצם בנטילת דם, הוצאת דם, יש קצת הוצאת נפש. לכן גם בשבת אסור להוציא דם מחוץ לגוף האדם או מחוץ לבעל חיים, כי זה מחליש אותו, זה מוציא משהו מהנפש, יש בו קצת נטילת נשמה. הדם הוא נושא בתוכו את הכוח הנפשי, שזה הכוח שמחיה את הגוף הפיזי באופן ממשי. מצד שני, יש לנו את הרוח. הרוח היא שייכת לכל אותם הרבדים שדיברנו עליהם מקודם, שהם גורמים לאדם לחפש משמעות, לחפש עולם מוסרי, לחפש עולם ערכי, לחשוב מחשבות. המחשבות שלנו הן רוחניות לגמרי, הן לא שייכות לכל החומר, למחשבות שלנו אין צבע ואין טעם, אי אפשר לחלק אותם, אין להם מידה. הן שייכות לרבדים הפנימיים, הרצונות שלנו כולם, זה כוחות רוחניים שבתוכם. זה נקרא רוח. תשימו לב שבדרך כלל, הרבה פעמים בדברי חז"ל, כשמביאים ניגוד בין הצד הפנימי של האדם לבין הצד החיצוני, אז כותבים רוחני לעומת גשמי, או חומרי לעומת רוחני. בדרך כלל הביטוי שמנגד את הגוף ואת החומר נקרא רוחני. מופיע גם בתחילת שולחן ערוך.
מנגד את הגוף?
מנגד את הגוף זה הרוח.
כן.
הרוח והחומר, גופני ורוחני. כולם מכירים את הברכה שמברכים אחרי שיוצאים מהשירותים, ברכת אשר יצר. הרמ"א, רבי משה איסרליש, בפירושו על השולחן ערוך, מביא אחד הפירושים, הוא מביא פירוש, למה הכוונה שאנחנו חותמים בברכה, רופא כל בשר הוא מפלי לעשות. מה זה מפלי לעשות? אומר הרמ"א, ואני מצטט את לשונו, מי יודע, כתוב שם הרמ"א, שמפלי לעשות על ידי ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי. והכל על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. הוא מסיים דווקא עם הנשמה, אבל הוא מדגיש, שני חלקים באדם שצריך לקשור אותם, כל אחד רוצה ללכת לכיוון אחר, הרוח רוצה למעלה, הגוף רוצה למטה. איך כתוב בפסוק בירמיהו? לשון הפסוק, שם פרק ג' פסוק א', מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת למטה לארץ. הרוח שבנו, הצד הרוחני שואף לדברים רוחניים למעלה, הצד הנפשי, החומרי, הגופני, הוא שואף למטה. והאדם נמצא בתווך בהתגוששות. איפה ימצא השלום בתוך המריבה הזאת? איפה ימצא האיזון בין שתי הכוחות? לכך ניתן כוח שלישי בתוך האדם שקוראים לו נשמה. הכוח של הנשמה עיקרו לעשות שלום ואחווה ואחדות בין שתי הכוחות המנוגדים הללו, הנפש עם הגוף לעומת הרוח. החלק של הנשמה בא ממקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון, הוא בא מהעולם הבא, שהעולם הבא הוא עולם שכולו אחדותי, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שם זה אחדות, אין שום פירודים. ניתן לנו איזושהי חתיכה מעולם האחדות שנמצאת בנו, שיכולה ליצור בתוך הנפש שלנו, בתוך הרוח שלנו, אחדות בין הכוחות השונים. ואני רוצה טיפה לנסות להבין איך זה מתבצע, איך האחדות הזאת היא בעצם קורית. הריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהוא אחד. הוא המקור של כל הבריות. ואחד הדברים, הביטויים שרואים את זה, שהעולם הוא מסודר בסדר מאוד מאוד מדויק, בסדר הרמוני שמעיד על האחדות שיש בתוך הבריאה. וכמו שבשיעורים הקודמים עסקנו, שאם יש יוצאי דופן, צריך להבין אותם, כמו האיסורים, כמו האסונות, צריך להבין, הם בעצם דורשים את הביור. אבל כשמסתכלים על העולם מצד הבריאה שלו, הדומם והצומח והחי ומדבר והאטמוספירה, במיקרו ובמקרו, הכל מסודר להפליא. הסדר הזה מעיד על האחדות של הבורא שרוצה שהיא תופיע גם פה. האחדות של הבורא ניתנה לאדם בחלק הכי עליון שבו שנקרא נשמה. זה חלק אלוקה ממעל שהתפקיד שלו נועד בשביל ליצור אחדות. בשביל להיות איזושהי נקודה, אחדות זה לא איזושהי פשרה. אתה יודע, באים לשניים, יש להם סכסוך, אז הוא יפנה השופט, הוא אומר, אתה תוותר קצת, אתה תוותר קצת, נמצא משהו באמצע. אחדות זה למצוא מה המקום השלם של הגוף, מה המקום השלם של הנפש, ולראות איך לכולם יש מקום בשורש יותר עליון, שהוא מסוגל לחבר בין כולם. בעצם, אפשר לומר, יש ביטוי, מופיע בהרבה מספרות חז"ל, יש מושג שנקרא ממוצע. הנשמה היא סוג של ממוצע. ממוצע זה לא כמו שאנחנו רגילים לעשות בתעודת בגרות, לוקחים את כל הציונים ביחד, מחברים, השכלול של כולם ביחד איפשהו באמצע, זה נקרא ממוצע. כשאנחנו קוראים למשהו ממוצע, פירוש הדבר שיש בו תכונות של שני הדברים שהוא רוצה למצע. הוא רוצה לחבר תכונות של שני דברים, אז הוא צריך בתוכו להכיל את שני המימדים, את המימד הראשון ואת הממד השני שממצע ביניהם, ותכף נראה. בעצם כל הבריאה שלנו על כל המדרגות השונות שלה מלאה בממוצעים כדי שתוכל להיות השפעה ממדרגה אחת למדרגה השנייה. הזכרנו בשיעורים הקודמים שהבריאה, כך מופיע בהרבה מאוד ספרים, הראשונים כבר דיברו על זה, מחולקת לחמש מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר, ומעל זה מדרגת עם ישראל, שזה מדרגה בפני עצמה. כל מדרגה היא שונה לגמרי מקדמותה. הדומם, תיקח אותו, הוא שונה בתכלית מהצומח, הוא לא יכול לזוז, הוא כולו מכונס בתוך עצמו. הצומח, אומנם יכול לגדול ולצמוח, אבל אין בו את כוח החיוניות. החיוניות של הבעל חיים, אין בה יכולת הדיבור והביטוי והשכל וההשגה של האדם. ומדרגת אדם מישראל, שאפשר, יכול להגיע למדרגת נבואה, יכול למדרגות רוח הקודש, מדרגות קדושה של התורה, יש גם אצל הגויים יכולת לקדושה, אבל לא באותה מדרגה, זה גם מדרגה שונה לגמרי. איפה מופיע הקשר בין המדרגות? אז כתוב בהרבה מהספרים, שבין כל מדרגה למדרגה, יש מדרגה שממצעת בינה, היא ממוצעת. למשל, ונתנו הרבה דוגמאות, בין הדומם לבין הצומח. כתוב בהרבה ספרים, שיש מה שנקרא בשפת הים, אלמוגים. האלמוגים זה סוג של דומם, הוא לא זז, אין לו את התכונות של הצומח, אבל הוא בעצם סוג של צמח. הוא גדל, הוא צומח, אבל יש לו אופי של דומם. הוא ממצע, יש בו גם מהדומם וגם מהצומח, הוא נמצא באמצע. בצומח יש גם, יש סוג של צמחים שכשנוגעים בהם הם מתכווצים, כשמתרחקים הם נפתחים. ואפילו יש צמחים שהם אוכלים חרקים, נכון? הם אוכלים מעופפים, אוכלים חרקים, הם ניזונים מן החי, בשונה מכל הצמחים הרגילים שגדלים מהארץ, מהמים, מהשמש בלבד, הם ניזונים כמו בעלי חיים מהחי. הם בחינת ממוצע בין עולם הצומח לבין העולם של החי. בין מדרגת החי למדרגת האדם, כתוב בכל הספרים שמה שממוצע זה הקוף. לכן יש הרבה שטעו או לא טעו, לא ניכנס לזה עכשיו, לקשר את האדם גם אל הקוף, אבל יש בו, בהחלט יש מקום לטעות הזאת, כי יש בו דברים מסוימים שדומים לתפקוד של האדם, ויש שדומים לבעלי חיים, הוא ממוצע, הוא מחבר. ובין המדרגה של עם ישראל לבין כל המין האנושי לכל האנושות, יש את הגרים. שיש בהם משהו שהם מביאים מאומות העולם, נכנסים לתוך עם ישראל, מקבלים נשמה של עם ישראל, ועל כן הם ממוצע שהם יכולים ליצור את החיבור בין ישראל לבין אומות העולם. לכן בין כל מדרגה למדרגה צריך שממוצע, כדי שיהיה קשר והשפעה בין המדרגות. לכן כתוב שזה שיש גרים בעם ישראל, זה מאפשר לעם ישראל להשפיע על אומות העולם, דרך הצינורות של הגרים. כמו שגם הבעלי חיים יש להם מגע עם הצומח דרך הצמחים הללו וכן הדומם וכן הלאה. בין כל מדרגה למדרגה צריך שיהיה ממוצע שמכיל את שניהם ביחד כדי שתיווצר יכולת השפעה ביניהם. בעצם הנשמה היא סוג של ממוצע. בין מה למה היא ממצעת? היא ממצעת בין העולם העליון המוחלט של הקדוש ברוך הוא, עולם הקדושה, שבעצם הוא לא שייך לעולם שלנו. כי אמרנו, הקדושה, מי שזוכר, גם דיברנו על מדרגת הקדושה, זה אחדות גמורה. יש רק אחד. אין שום דבר חוץ מאחד. אם יש באמת אחד, כולנו מתאפסים. היכולת שלי להיות כישות נפרדת, ושלך ושלך ושל הכיסא והשולחן, זה כשאין הכל אחד, וכל אחד יש לו את המקום שלו, את הפינה שלו. אז איך אפשר לחבר בין אחדות מוחלטת של ריבונו של עולם, לבין העולם שלנו, שהוא כולו מלא 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 פרטים אין סוף, רק ניקח רק את הצומח, יש אלפי סוגי צמחים, בכל סוג של צמח יש לו הרבה וריאציות איך הוא מופיע, ואין צמח דומה לחברו, ואין בעל חיים אחד דומה לחברו, ואין אדם דומה לחברו, כל כך הרבה התפרטויות והתגוונות. מה מחבר בין האחדות המוחלטת לבין הפרטים שבכל העולם? זה הנשמה. הנשמה מסוגלת לקחת דברים מהעולם האחדותי, ולתרגם אותם לשפת הפרטים. זו התכונה של הנשמה. לכן באמת אהבה אמיתית היא רק באה מהכוח של הנשמה. כדי ליצור אחדות בין שני אנשים, זה רק מהכוח הנשמתי, כי זה הכוח המפרד. לא הנפש ולא הרוח יכולים ליצור אהבה, כי כל אחד מהם הוא שונה. רק הכוח הנשמתי שבאדם הוא כוח של אחדות, שבעצם יכול להביא לנו דברים מעולם שהוא כולו אחדותי לתוך עולם מלא פרטים, ולתרגם אחדות לשפת העולם הזה. הנשמה יש בה את שני המים, לכן אמרתי היא ממוצע. היא מחברת מצד אחד, היא מסוגלת להבין, זה כמו איזה מתורגמן. היא מסוגלת להבין את השפה של העולם העליון, לכן המצוות הן באות לאדם כשיש לו נשמה. על ידי הנשמה הוא יכול להוריד קדושה במעשה המצוות, אבל בתרגום שזה נעשה עם כוחות הרוח של האדם, המחשבה, הרצון, הדמיון, בגוף, שזה ממש מיושם באופן מעשי, ואז הקדושה מחלחלת ונספגת בתוך כל רמות החיים של האדם. בעצם הקדושה של הנשמה היא מחברת, כמו שאמרתי, ממצעת, מאחדת את שני הדברים. לכן ההרמוניה שיכולה להיות גם לתוך, בתוך האדם, בין הצד שבעצם אומר עולם הזה, בין הצד שבעצם רוצה עולם עליון, עולם פנימי, יכולה לעשות על ידי הנשמה שיש לה את הכוח, היא קיבלה את התכונות, את הסגולות האלו לאחד במה שכשהיא מקיימת מצוות, האדם מקיים מצוות עם כל, עם כל החיות שלו. כשהיא מקיימת מצוות, במצוות בעצם דרך הצינור של הנשמה עוברת מציאות של קדושה ומחברת את הרוח עם הנפש ועם הגוף ביחד להרמוניה אחת. ואדם, ככל שאדם יותר מתמלא במצוות, יותר מתמלא בקדושה אם נעשה מתוך הזדהות, אז הוא יחוש יותר הרמוניה גם בתוך העולם שלו פנימה וגם עם הסובב שלו. הוא יחוש שהוא מחובר יותר לכל מה שקורה. יש אנשים שאתה שומע שהם אומרים לך, אני מרגיש שאני, אני כאילו איזה נטע זר בכל העולם. כל מה שקורה מסביב לא נוגע לי. העולם מתרחש ואני כאילו כמו איזה אבק שנמצא, במקרה אני נמצא פה. כשאדם חי יותר הרמוניה ואחדות בתוכו, הוא חווה אחדות עם המציאות שסביבו. אבל זה, אם הוא שנייה, זה רק כאשר הוא מפעיל את הכוח המיוחד, האחדותי שבו, שקוראים לו נשמה. כן.
לא הבנתי איך הנשמה מחברת.
הנשמה יש לה...
היא באה מהעליונים, בסדר. והיא עוזרת, היא נמצאת בגוף.
כן.
אבל איך היא מחברת ביניהם?
יש לנשמה, יש תכונות שמצד אחד שייכות לעולם שממנו היא באה, מצד שני יש לה את היכולת להתלבש בתוך כוחות החיים שלה, בתוך הנפש, הכוחות הרוחניים זה אחד מלביש את השני. הנפש מלבישה את הרוח, הרוח מלבישה את הנשמה, כל אחד יותר פנימי והחיצוני יותר עוטף אותו. אבל הם בנויים בדיוק באותו הדבר. כמו שלאדם יש איברים, גם לכוחות הפנימיים שלנו יש שייכות לאותם האיברים. אז יש נפש, יותר פנימי לה זה רוח, יותר פנימי לה זה נשמה, אבל זה מותאם. כשאדם מקיים מצוות צדקה עם היד שלו, כל כוחות החיים שלו שותפים למצווה הזאת. הנפש, הרוח, הנשמה. רק נגיד ככה, כשאני מקיים מצוות צדקה, הגוף אומר לי, אתה מפסיד, אתה סתם נותן כסף. הנפש אומרת, שמע, זה חבל, יכולת לקנות עם זה דברים בשביל עצמך, או לפחות תראה שמישהו רואה אותך, שתרוויח מזה משהו. הנפש אומר, הרוח של האדם, אני רוצה להיטיב לשני. האדם מרגיש כל הזמן סתיר. והנשמה שלו אומרת, יש פה רצון השם. כל מה שאתה אומר זה מתגלה רצון השם דרך כל מה שאתה עושה. וכתוב בספרים הקדושים שברגע שאדם מקיים מצווה, כל היד שלו הופכת באותו רגע להיות מרכבה לקדושה.
כלומר
שהחיבור
כאן
זה
המצוות. המצוות, בדיוק. המצוות הן באות מהעולם האחדותי, מי שמסוגל לקלוט אותם, את האחדות הזאת, המוחלטת, שהיא בעצם לא שייכת לפה, זה הנשמה, והיא מתרגמת את זה לשפת העולם הזה, איך בכל מצב פרטי, סיטואציה פרטית של חיים שלנו, כמו שאמרתי, את הצדקה, אכילה, שתייה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, לתרגם את העולם האחדותי הזה לאותו אירוע ספציפי, ולהחיות את המצב הספציפי הזה באור אחדותי. זה הכוח המיוחד של הנשמה, ואז האדם כשהוא מקיים את המצווה, הוא חש שכבר אין לו ניגוד בין שני הדברים, כי מתגלה הרצון של מי שברא את היד, מי שנתן את הכוח הנפשי, מי שנתן את הכוח הרוחני, ומי שברא אותה בשביל אותו ייעוד שהוא רוצה בעצם שהיא תעשה.
בעצם זה משהו אוניברסלי.
שמה?
או שזה רק יהודי. כל מה שאני אומרת,
קיים
מצוות, לכן חשבתי אולי מעשים טובים, אפשר להגיד, כי אני חושבת
שהנשמה
מתחברת גם לאנשים.
תכף ניגע במה שאת אומרת, תכף ניגע בזה.
כלומר שהמצוות באות מהעולם העליון, אבל הן מתבצעות על ידי הגוף.
נכון, ומי שמאפשר בכלל לקלוט את המצוות מעולם אחדותי בשפת העולם הזה, בשפת הגוף, זה הנשמה. שהיא אחדות בשפת הפירוד, היא אחדות בשפת ההתפרטות, יותר מדויק. בעצם כשאנחנו שאלנו מקודם מה הרווח שהמצוות נותנות לנשמה בעולם הזה שיכולה לעשות על ידי הבחירה, אמרנו הכוח של הנשמה זה כוח אחדותי, לכן היא באה מעולם האחדות. ככל שהנשמה מקיימת יותר מצוות בעולם הזה, היא פועלת יותר פעולה של אחדות, היא יותר מחברת קדושה למציאות, קדושה למציאות, כל מצווה ומצווה הערך המיוחד שלה. לכן ככל שאדם מקיים יותר מצוות, הכוח האחדותי של הנשמה יותר מתגלה, יותר יוצא אל הפועל ויותר מתממש.
כלפי עצמו?
קודם כל כלפי עצמו, אחר כך נדבר טיפה עוד משהו כלפי העולם והחברה, אבל קודם כל כלפי עצמו, ולכן כשהנשמה תחזור אל העולם של האחדות, היא תראה כמה האחדות היא פעלה בכוח שלה בעולם, כי בשביל זה היא נבראה. אם אתם זוכרים, דיברנו במדרגות של הצדיק, החסיד והקדוש, אז הזכרנו שהצדיק חי את רמת הנפש, הוא מתקן את המימד של הנפש, החסיד מתקן את הרמה של הרוח, והקדוש מתקן את הנשמה, את המדרגה של הנשמה, כי הקדוש כל החיים שלו הם באחדות, הם בהרמוניה. מה?
אז קדושה.
לגלות יותר, היא צריכה להוציא את עצמה לפועל, גם דבר שהוא מתוקן, כל זמן שהוא לא יתממש ולא יצא לפועל, אז הוא חסר. יכול לקחת דבר שהוא הכי מושלם, אבל אם הוא לא עובד, ניתן לך דוגמה. אדם שיש לו כישרון למוזיקה, אז הוא מאוד, הוא נברא עם כישרון והוא יכול להיות שהוא משורר אדיר. אם כל החיים שלו הוא לא יוציא, לא יממש את הכישרון הזה למוזיקה, הוא ירגיש החמצה, הוא ירגיש חסר, הוא ירגיש לא שלם עם עצמו כולו ביטה. הנשמה קיבלה כוח כדי לממש אותו, כדי להוציא אותו, שלהופיע אחדות פה למטה. יש מדרגות יותר גבוהות, שהן מבטאות אחדות שלא יכולה להופיע פה למטה. הנשמה, לכן אמרתי, ממוצע. יש לה את היכולת להבין את העולם האחדותי, אבל יש לה בעיקר את היכולת לתרגם את זה לשפת העולם. וכשהיא מביאה לנו מנות של אחדות לתוך המציאות, היא מתחזקת, היא מוציאה את עצמה מן הכוח אל הפועל, וכשהיא מגיעה אל העולם הבא, בעצם היא מגיעה בעוצמות אחדות הרבה יותר גדולות שאין אותן בעולם הבא, כי בעולם הבא לא צריך לאחד כל כך. שם הכל אחדותי. הרבות הגדולה זה האחדות שלקחת דברים שהם שונים ומנוגדים, ושם צריך ליצור האחדות, זה האחדות הרבה יותר גדולה. הייעוד של כל העולם, ועכשיו אנחנו מתרחבים יותר מעבר לאדם הפרטי, האחדות של כל העולם, הייעוד, המשמעות של כל העולם הזה, כך כתוב בנביא, אנחנו אומרים את זה כל יום בסוף התפילה, והיה השם למלך ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כל מה שהיום אפשר לפרש, אפשר להבין את העולם, לא כאחדותי, כאילו יש כוחות אחרים, יש דברים אחרים שפועלים בתוך המציאות, וכאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, לעתיד לבוא זה יהיה ברור, זה יהיה ניכר לעין, כמו שהזכרנו, כמים לים מכסים, הכל, כל מה שלא תתבונן עליו, אתה תראה, זה השם וזה השם, הנה השם מדבר אליי, בכל צמח השם מדבר באיזה גילוי אחר, באיזה פן אחר, האחדות הזאת שתעלה מהכל, היא על ידי אותם מנות של אחדות שעם ישראל במהלך ההיסטוריה בונה על ידי התורה, על ידי המצוות, המשיח כשיבוא, זאת תהיה העבודה שלו ליצור את אותה אחדות בתוך כל הבריאה, בתוך כל ההמוניה, בין כל אומות העולם, גר זאב עם כבש, בין כל המלכויות, אין עוד שיעבוד מלכויות, ובכל מין בני האדם. את הרווח הזה אי אפשר לעשות אלא בעולם הזה. את הרווח הזה של האחדות, שבין דברים שונים לחבר אותם, זה מעלה שהנשמה יכולה לקבל רק בעולם הזה. עכשיו אני רוצה לעבור קצת ענייני פורים, ותראו איך הדברים מתחברים, כי זה בדיוק אותו עניין של פורים. בפורים, כולם יודעים שעיקר המאבק שהיה לנו, זה היה מול המלאק. המן הגגי מזרעו של המלאק, הוא בא להילחם עם ישראל. המאבק של המלאק עם עם ישראל, הוא לא על איזשהו סכסוך טריטורי, כלכלי, חברתי. המאבק של המלאק עם עם ישראל זה בשורש, בעצם. כתוב שעם ישראל נקרא ראשית כל הבריאה, והמלאק נקרא ראשית כל הבריאה. ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד, ועל עם ישראל כתוב קודש ישראל להשם ראשית שבועתו. נכון. עם ישראל זה הראשית והמלאק זה הראשית. מה נקודת הוויכוח? על מה הם רבים כל כך הרבה? בדיוק על מה שדיברנו מקודם. המלאק יש לו רק נושא אחד להראות בעולם, שהעולם הזה מלא פירוד. כל העולם פירוד ופירוד ופירוד. אין שום אחדות בעולם. הוא מוכן למסור את הנפש הזה. הוא מוכן להיכנס לעם בתירות תחת ולהיחוות ולפתוח פתח לאומות העולם. רק על הדבר הזה. אין אחדות במציאות. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בכל כיוון. עם ישראל, כל מה שבא למסור את הנפש בעולם הזה, להראות שכל המציאות היא אחדותית. זה כל הוויכוח בין עם ישראל לבין המלאק. לכן כתוב שהמלאק, איפה יש לו כוח לתפוס את עם ישראל?
בדרך.
ולא רק בדרך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כל מי שיוצא מתוך, אגב, מאיפה הוא יצא? מהענן. נכון? כתוב שהוא יצא מהעננים. מאיפה יש לנו את העננים שהוא במדבר, מישהו זוכר? העננים במדבר, בזכות מי קיבלנו אותם? בזכות אהרון, אוהב שלום, עודף שלום, מחבר את כל עם ישראל, כשיוצאים כמה נכשלים החוצה, שהם נפרדים, שם המלאק יכול לתפוס אותם, ולא רק שהמלאק יכול לתפוס אותם שם, משם הוא שואב את הכוח שלו. כל הכוח שהמלאק יכול לשאוב כדי להתגבר על עם ישראל, זה מנקודות הפירוד שיש בתוך עם ישראל. לכן כתוב במסכת מגילה, שכשהמן הרשע בא למלך אחשוורוש להציע לו, הוא לא היה בא להציע לו, נכון? אם לא היה בפיו את הטענה, עוד כדי כך אומרת הגמרא, שאין מי שידע לשון הרע כמו המן הרשע, לי כמן דידע, לי שנבישה כאמן הרשע, ואומר למלך אחשוורוש, העם הזה מפוזר ומפורד בין העמים, בין כל דתי, בין כל ממלכות, ולכן אין כוח לתפוס אותו, ולכן אני יכול לעלות ולהתגבר עליו עכשיו. כל הכוח של המן, של המלך, הוא שואב את זה מהפירוד. כל הכוח של עם ישראל להתגבר על המן, להתגבר על המלך, כדי להגיע ליהוד השלם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה להתחזק באחדות. ואם אנחנו מסתכלים באמת במגילה, אנחנו רואים שכל מעשה המגילה וכל המצוות, תכף נראה אחר כך את המצוות, אבל מעשה המגילה היו תלויים באחדות. מי הביא לנו את הישועה בפורים? מרדכי? מרדכי היהודי ואסתר שהייתה בת דודתו. מאיזה שבט היה מרדכי? מישהו יודע?
בנימין.
אבל כתוב איש יהודי.
איש ימיני. איש
יהודה. מה, איך? יהודה. יהודה או בנימין, תחליט.
בנימין, לא יקרא לבית המשפחה.
הגמרא אומרת, אביו מבנימין, אמו מיהודה. היה יחיל גם את זה, ויש כמה תירוצים בגמרא, אחד מהם גם זה. מאיפה בא שבט בנימין, מאיזה אמא? מרחל. מאיפה שבט יהודה? מלאה, שתי אמהות לגמרי שונות, כל אחד יש לו עולם אחר, אלמא דאיתגליה, אלמא דאיתקסיא, יש דמות אחת שמחברת את כל הקצוות של עם ישראל, מרדכי, מיהודה ומבנימין. מה הייתה הבקשה של אסתר כדי שהיא תוכל לפעול את הישועה? לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה וצומו עליי שלושה ימים וגם אני ונערותיי. הקיבוץ שהלכו לקבוס את כל היהודים וכתוב, הלכו כל היהודים להיקהל ולעמוד על נפשם ביחד. ולכן, כתוב, זה אחת הסיבות שלמה לפני חודש אדר, כבר מוזכר בגמרא, אנחנו הצטווינו בפרשת שקלים, שכל אדם מישראל נותן חצי שקל, בדיוק, העשיר לא ירבה והעני לא ימית, כל אחד כדי לחבר את כל עם ישראל ולזכור שכל אחד הוא רק חצי, וכולם ביחד משלימים למשהו אחד שלם. כי מה הסוד של האחדות? הזכרנו בזה באחד השיעורים, וזה גם קשור למה שדיברנו היום. אחדות זה לא שאין מריבה ביני לבינך, או אתה איתי ואני איתך. אחדות מגלה את הכוח המשותף שבין כולנו. כולם מכירים, יש סיפור מפורסם, שאבא לפני פטירתו שכב במיטה, והיו לו 12 ילדים. נכון, והוא רצה להגיד לילדים, רצה להעביר להם מסר, כבר היה קשה לו לדבר. אז הוא ביקש שכל ילד יביא מקל אחד מבחוץ. הביא את המקל, ואז הוא ראה, אמר לכל ילד, תשבור את המקל, כל אחד שבר. אמר להם, תביאו עוד פעם 12 מקלות. הלכו כל הילדים, הביאו 12 מקלות. הלך האבא, קשר את כולם, אמר להם, תנסו לשבור. אף אחד לא הצליח לשבור. אבל למה? כל אחד, תעשה 12 פעמים, בסוף תשבור. לא. אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה לא הרבה פעמים פרט. זה כוח של האחדות, הוא כוח שמוציא את המשותף שבין כולנו ביחד. כתוב בספרים הקדושים שכששניים נפגשים, שני אנשים נפגשים, אז אחד מוציא לפועל בעצם את השני שהוא כלול בתוך העולם שלו. כשאני פוגש מישהו, חבר שלי, אז אני מוציא לפועל את האישיות שלו דרכי, והוא מוציא לפועל את האישיות שלו דרכי.
דיבורים.
כי אני לא דומה, כשמישהו נמצא פה איתי בחדר, עכשיו שאתם מדברים, סתם שתדעו, אני יכול עכשיו לדבר דברים בגלל שיש ציבור שמקשיב. אם אני יעמוד פה בן אדם אחד, אני לא יכול לדבר את אותם הדברים ולא באותה עוצמה. אם אני יעמוד בחדר לבד, פשוט הדברים לא יצאו ממני. אתם מוציאים ממני את הכוח של הציבור שיש פה, שמוציאים ממני את הדברים, אז לכן הלימוד הוא משותף. היו פה עוד 200 אנשים, הייתי מדבר עם רמקול ובסגנון אחר. כמות האנשים מוציאה ממני משהו אחר. כל חיבור של אנשים מוציא משהו מבין כולם. כמו שאני מניח שגם עכשיו שכולם משותפים לדברים שאני מעביר, אני מוציא מכם, מהאישיות שלכם משהו, ומשהו מתחולל בדינמיקה הציבורית שבין כולנו ברגע הזה.
יש אפשרות לעם ישראל להוציא מהקדוש ברוך הוא אותו דבר?
ודאי, וזה עושה בכל מצווה שהוא עושה, אנחנו מוציאים הרבה מהקדוש ברוך הוא, והוא אף פעם לא עייף, נותן לנו וגם רוצה שנוציא ממנו כל הזמן, אבל עיקר מה שאנחנו יכולים להוציא זה לא כיחידים, אלא כציבור. כל יחיד יכול להוציא קצת, אבל כציבור, כשיש בית מקדש שלם, אז לא הוציא, הקדוש ברוך הוא מחכה שנוציא ממנו.
איך הוא מוציא מאיתנו?
איך הוא מוציא מאיתנו? הוא מביא לנו את כל המצבי החיים והתמודדויות שאנחנו חייבים לפעול בהם. ההכרחים שאנחנו נתונים בתוכם מוציא מאיתנו הרבה יותר מה שאנחנו עושים. הקשיים, בדיוק. כל האתגרים של החיים הרבה יותר מה שאנחנו רוצים להוסיף ההתנדבות של עצמנו. כתוב, יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק.
כתוב גם תנו עוז לאלוקים.
נכון? זה מופיע שאנחנו יכולים לתת לו משהו בזה.
כן. רציתי רק לשאול שוב, אני חוזרת, זה שהמלאק ראשית ועם ישראל ראשית, זאת אומרת שנקודת הפתיחה שלנו היא למעשה שווה?
כמעט. יש, אם הייתה לגמרי שווה, אז לא היינו יכולים להתגבר על המלאק, אבל יש לנו...
אז רק, זאת אומרת, ההשלכות אחר
כך... ההשלכות, כן. יש לנו, השורש שלנו יותר גבוה. מבחינת הגילוי בעולם הזה, במרווה פה קיבלנו כוחות שווים. יש לנו שורש יותר גבוה, שעל ידי האחדות הזאת, אנחנו יכולים להתחבר לשורש יותר גבוה מהמלאק, ורק ככה יכולים לנצח אותו. כתוב בשפת אמת, כולנו יודעים, דברי הגמרא במסכת שבת, שבחג פורים קיבלנו תורה מחדש, חזל אומרים, הדו קיבלו בימי אחשוורוש, מה שבמעמד הר סיני היה בכפייה, כפו עליהם מר כגיגית, בפורים קיבלנו, אומר השפת אמת, כמו שבמעמד הר סיני, התנאי לקבל את התורה היה, שכל עם ישראל לפני קבלת התורה היה באחדות, ויחן שם ישראל, אומרים חז"ל בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד, התנאי לקבלת התורה מחדש בפורים היה תלוי בזה שכל עם ישראל מתאחד וקיבל היהודים, כתוב בלשון יחיד, כולם קיבלו כאחדות אחת, רק אחרי שהתכנסנו יכולנו בעצם לקבל את התורה מחדש כי זה תנאי. כל פעם תשימו לב שיש אחדות בעם ישראל, קוראים דברים מיוחדים, כי כנראה אז השורש מביא לנו דברים מאוד מיוחדים. אם נסתכל על הארבע מצוות שיש לנו בפורים, נראה שכל הארבע מצוות שלנו מכוונות על הסוד של האחדות. אז ראשית, כל המצוות מתחילות באות מם, כמו שכבר הזכרנו, מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה ושמחה. מספר מם בכלל הוא מספר מאוד אחדותי. 40 יום קודם יצירת הוולד, 40 שעה של מקווה, ויש הרבה משמעויות. המספר מם, לא נאריך בזה, יש לי בבית ספר שלם שרק מסביר את כל המשמעויות בחז"ל על המספר 40, הוא מספר מאוד חזק, 40 יום מבול, 40 יום נחרבת, המון המון משמעויות. נכון. אבל נסתכל טיפה על התוכן של המצוות. אז קודם כל, במצוות של משלוח מנות, אז זה מאוד ברור. אנחנו מחברים בין הקצוות, בין איש לרעהו, ימין ושמאל, קדימה, אחורה, מחברים את כל הקצוות שבעם ישראל. מתנות לאביונים, אנחנו מחברים את המעמדות השונות, את המעלה עם המטה, את העשירים והעניים. אנחנו דואגים שלא יהיה אדם בפורים, ביום פורים, שלא יהיה לו אפשרות לשמוח. במשלוח מנות מחברים את כל הקצוות השונות, ימין ושמאל, איש לרעהו, גם אם מישהו שהוא לא חושב כמוני, הוא שונה, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, כשאני נותן למישהו משלוח מנות, כבר התחברתי עם מישהו שהוא שונה ממני. מתנות לאביונים, אני נתתי למישהו שכבר גם חיצוני זה גלוי, הוא במעמד אחר, ואני במעמד אחר, אני מחבר אותו. במקרא המגילה, כתוב בהלכה, שא' צריך לקרוא את המגילה כסדר, מי שקורא אותה למפרע בדילוגים לא יצא, אבל יותר מזה, כתוב שמי שלא שמע מילה אחת בקריאת המגילה לא יצא ידי חובה, לכן צריך לעמוד עם איזה חומש או מגילה כשרה, מילה נשמטה, אפילו בעל פה אתה יכול להגיד את המילה כדי לשמור על הרצף, למה כל כך חשוב מילה אחת לא יצאת ידי חובה? כי במגילה ריבונו של עולם הוא נסתר, הוא לא מופיע, אבל איך הוא מתגלה? רק שכל הפרטים כולם נהרגים לתמונה אחת שלמה, אז פתאום מתגלה כל הישועה כולה. חסר פרט אחד, הכל הלך לאיבוד. הסוד של המגילה זה לחבר את כל הפרטים לכלל אחד גדול, לכלל אחד שלם. האיחוד בין הפרטים לבין הכלל זה במקרא המגילה. והמשתה והסעודה עם שתיית היין, יש להם את הסוד הגדול לחבר בין הנסתר לבין הנגלה, בין החוץ לבין הפלים. יש לנו מצווה לשתות בפורים, נכנס יין, יצא סוד, אנחנו מחברים את הסוד עם הנגלה, עם האכילה של הגוף, בשמחה, בתענוג, בהנאה, מחברים את הנסתר עם הנגלה. כל פורים, כל מצוות הפורים באות לאחד את הכל, שלא יישאר משהו מחוץ לקופסה, שלא יתחבר לתוך המהלך הזה. עד כאן הכל מאוד פשוט, ולפי זה יש לנו כוח של אחדות, שאנחנו מגלים אותו בפורים, ולכן יכולים לנצח את המן הרשע והמלאק. אבל אם מסתכלים טוב, יש קושייה מאוד 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 חזקה על כל מה שאמרנו עכשיו. יש משהו בפורים שמפלג את כל עם ישראל יותר מבכל חג אחר. מישהו יודע מה זה? יפה מאוד, התאריכים. מתי אנחנו חוגגים את פורים? חצי מעם ישראל כך, חצי מעם ישראל. אנחנו היום, זה לא המצב השלם. במסכת מגילה כתוב, היו חמישה זמנים לחגוג את פורים, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו'. בעצם זה מחולק לשלושה קבוצות, בני כפרים, בני עיירים ובני כרכים מוקפות חומה.
בתוך ירושלים היום.
גם בתוך ירושלים. אין לך חג שכל כך מפלג את עם ישראל כמו חג פורים. בפסח כולם עושים ליל הסדר, יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ ישראל. בפסח, בסוכות, ראש השנה, כל החגים אנחנו עושים ביחד. החג שהכי הרבה צריך לאחד את עם ישראל, שמכוחה אנחנו יכולים לנצח את עמלק, דווקא בחג הזה לפלג אותנו? וזה לא עניין צדדי. כל מסכת מגילה שעוסקת בענייני פורים, בזה היא פותחת. מגילה נקראת י' א', י' ב', י' ג', והגמרא דורשת זמן, זמנים, יש הרבה זמנים לחג הזה. איך יכול להיות? חג שהוא כולו כל כך אחדותי, ומכוח האחדות, כמו שהסברנו, הולכים לנצח את עמלק, דווקא בחג הזה יש כל כך הרבה פירוט, אלא יש פה סוד מאוד מאוד גדול בחג הזה. אגב, רק אני אזכיר את זה, הגמרא כבר עוסקת בשאלה הזאת, והגמרא אומרת שעוברים בזה על איסור חמור שלא תתגודדו. יש איסור בתורה, אחד מהאיסורים, לעשות אגודות אגודות. ואומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, לעשות אגודות אגודות זה ממש ליצור פירודים בעם ישראל. כך לשון הרמב״ם. אז בחג שאנחנו כל כך רוצים, אתה עושה משלוח מנות, אתה יודע דביוני, כל שהסברנו, אז בחג הזה עושים פירודים, אלא נראה לומר שיש פה סוד מאוד גדול, וזה קשור לכל מה שדיברנו בשיעור על מסילת ישרים. בפורים מתגלה אחדות כל כך גדולה, שדווקא הכוח שלה יכול לחבר בין הניגודים, לחבר בין הקצוות השונים, לחבר בין הדברים שאפילו נראים הפוכים. כרכים, כפרים, עיירות, אנחנו לא מבטלים את השונות שלהם, אנחנו משאירים אותם ומוצאים שהאחדות יכולה להכיל את כולם ולתת מקום לכולם. זה לא אחדות שמבטלת את הניגודים, לא אחדות שיוצרת שכולם אותו הדבר, יוצרת הרמוניה בין הניגודים השונים. בעצם יש פה סוד של הפכים. אנחנו יודעים שבפורים כתוב שאדם צריך לשתות, יש הרבה דעות איך להסביר את זה, אבל עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה פירוש לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? ארור המן וברוך מרדכי, כל המגילה קרתה בגלל שזה. פירוש הדבר, אין כל כך משמעות אם הטובה שבאה לנו מברוך מרדכי לארור המן, בעצם כולם מכוונים למטרה אחת. גם הטוב וגם הרע מכוונים למקום אחד. מי קבע לנו את השם של פורים? מי קבע את השם הזה? המן, הוא הטיל פור. מי קבע את התאריך של פורים? המן, בפור שלו. המן הוא המייצר לנו את כל החג הזה. בפורים מתגלה שגם הרע, לא רק שעם ישראל כשהוא מפולג, גם הרע שיש הוא בסופו של דבר משרת את הטוב. גם הרע הוא בסופו של דבר שותף לאותה יצירה של טוב שבסופו של דבר מתגלית. יש מנהג שכולם רגילים בו, להתחפש בפורים. למה מתחפשים בפורים? מי יודע למה מתחפשים? יש פירוש אחד.
נהפוך הוא.
נהפוך הוא, יפה. נהפוך הוא, היה ככה, ואתה רואה אותי ככה, אבל בעצם אני ככה. ככה וככה. אבל יש הסבר נוסף, מאוד יפה. כל מגילת אסתר זה תחפושת של מי? ריבונו של עולם. הוא התחפש לאחשוורוש, הוא התחפש לאמן, הוא התחפש לבשתי, הוא התחפש כל מי כל מי שמושך שם בחוטים, זה ריבונו של עולם שהוא מלא בתחפושת. הכל זה תחפושת. אבל מה באה התחפושת הזאת לגלות לנו? שבעצם כל העולם של הטבע שאנחנו רגילים להכיר אותו, הוא בעצם עולם של נס, שהתרגלנו לראות אותו כעולם של טבע. אבל בעצם יש אחדות אחת שמכילה גם את הנס וגם את הטבע, והכל משרת בדיוק את אותה המטרה. כולם מכירים את הדבר הידוע שכתוב בזוהר הקדוש, שפורים ויום כיפורים הם דומים. אבל לא רק שהם דומים, אלא כתוב שמה מי נתלה במי, קטן נתלה בגדול. אנחנו אומרים יום כיפורים זה כפורים. כאילו העיקר זה פורים. יום כיפור יש משהו דומה. איך אפשר להגיד דבר כזה? פורים זה חג מדרבנן, זה חג, זה יום כיפור, אחד בשנה, עבודה בית המקדש, מתכפרים, כל עוונות של עם ישראל, איך אפשר בכלל להשוות, להגיד שזה יותר, יש קהילות בישראל שנוהגות בליל יום כיפור, לשיר שושנת יעקב, הם רוצים לאחז משהו בפורים. איך אפשר להגיד שפורים יש בו משהו יותר גדול מיום כיפור? אלא זה בדיוק הנקודה שדיברנו. בפורים, ביום כיפור, כולם נמצאים בשלום, באחווה, באחדות, לא רבים, אפילו יותר מזה, כתוב שאנחנו צמים, כתוב בספרים שעיקר המריבה שיש בן אדם לשני זה בגלל הפרטיות שלו, אני ואתה אתה, מה יוצא לנו את הפרטיות? זה הגוף, נחליש קצת את הגוף, יתגלה המשותף, ככל שאתה מחליש את מה שמפרד, אתה חש יותר אחווה, כל הנושא של יום כיפורים זה להיות ביחד, לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, לעשות שלום בין אדם לחברו, אנחנו באחווה, באחדות. אנחנו שמים את כל המחלוקות שלנו בצד, ואת כל הדברים ההפוכים מאיתנו בצד. פורים הוא יוצר אחדות, אבל בלי לשים את המחלוקות בצד. אנחנו נשארים שונים, ואף על פי כן מתאחדים. זה אחדות כזאת שיכולה להכיל בתוכה גם את הניגודים, היא באה ממקום הרבה יותר גבוה, אולי לא צריך לצום, אולי דווקא בגלל זה לא צריך לצום.
לשתות לפחות.
היא יכולה לשתות, אפשר לאכול, היא מכילה בתוכה גם את הגוף וגם את השתייה וגם את כל מה שאנחנו עושים, מתגלה כוח של אחדות שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו כמו שאנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה את עם ישראל באותו דור שהיה במצב מאוד ירוד, והוא רצה אותם והביא אותנו, הנה ההכרחים שגרמו לנו באותו דור, גדולה עשרה טבעת, יותר מ-47 נביאים, להביא אותנו לאותו מצב שנחזור לעצמנו לאותה אחדות. ולכן כתוב שקיבלנו תורה, גם בפורים קיבלנו תורה וגם ביום כיפור קיבלנו תורה. רק ביום כיפור קיבלנו לוחות שניות, אחרי שמשה רבנו שבר את הלוחות על 40 יום להר סיני, עוד פעם על 40 יום, ירדנו בפורים, ביום כיפור, הוא הביא פעם נוספת את הלוחות השניות, אבל לא כתוב שהשתנה המצב של כפייה שהיה בהר סיני. הכפייה עדיין נשארה. בעצם אפשר לומר שבפורים נגמר המצב שבו הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אבל עוד לא קיבלנו את התורה. בפורים שגילינו שגם הגוף שלנו יכול להיות שותף לאחדות, הוא לא משהו שסותר. גם הגוף וגם ההנאות הגוף הם נכללים באותה קדושה ויש לה מקום, אז הבנו שאנחנו מזדהים עם התורה ואנחנו רוצים אותה, אז הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, קיבל היהודים, אז נגמר לא רק המתן תורה אלא גם הקבלת תורה של עם ישראל. גם אנחנו היינו שייכים ומחוברים לאותה קבלה שהתחילה ביום כיפור, שהייתה רק באחדות אבל בלי יכולת לספוג את זה לתוכנו. לכן, רק נסיים בדבר הזה, כתוב, אומר הרב קוק, זה מה שאנחנו אומרים, מופיע בגמרא, ואנחנו מסיימים את התפילה בכל יום, כתוב שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שואל הרב קוק, מה פירוש להרבות שלום? ריבוי זה הפוך משלום, שלום זה לעשות אחדות, ריבוי זה להתפרד. מה פירוש שאני דרך כלל מרבים שלום בעולם? זה מילה סותרת, או שאתה עושה שלום, או שאתה עושה ריבוי. אומר לו, התלמידי חכמים, כל הנושא שלהם, זה לא לטשטש את ההבדלים, אלא לקחת את כל הגוונים וכל השיטות, את כל הפרטויות, ולמצוא את הנקודה הפנימית שמחברת בין כולם, שמאחד, שנותנת הרמוניה בין כל הנקודות. זאת העניין של פורים. הסוד של האחדות, שלא זוקקת שכולם יחשבו אותו הדבר, אבל יכולה לאחד ולמצוא את הנקודה המשותפת, שכל הניגודים וכל הפרטים וכל ההפכים יכולים להתחבר לאותה נקודה. זה המקום שהנשמה שבכל אחד מאיתנו שבפורים, כולנו יכולים לקבל מנות גדולות של אחדות כזאת לכל השנה כולה.
תודה רבה, ישר כוח, אז גם החגים אחרים.
מה?
אז גם החגים אחרים גם לא לפצל. כאילו, אז גם החגים אחרים לא לפצל כדי להתגלה פרשה אחדות.
שם אנחנו לא מסוגלים להגיע לרמה כזאת של אחדות. אין אותה, זה רק בקור.